סוכו דף למד חס. אומרת המשנה, מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול, כשיכנס לביתו ייטול על שולחנו. מה הכוונה ייטול על שולחנו? אפילו אם כשהוא בא הביתה הוא נטל ידיים והתיישב לסעודה, צריך להפסיק וליטול את הלולב. לא נטל שחרית, ייטול בין הארבעים, שכל היום קשה עולה לולב. אומרת הגמרא, אמרת, נוטלו על שולחנו. למימרי למפסיק? צריך להפסיק בסעודה, ורמינו, יש לזה קושייה. למדנו במסכת שבת. אם התחילו סעודה, אין מפסיקים. אדם התחיל, הוא התיישב לפני הספר, התיישב לאכול, התיישב לדון. אם הוא התחיל לפני זמן מלכה והגיע זמן מלכה, לא צריך להפסיק את הסעודה. אז למה פה צריך להפסיק? אמר רב ספרא לא קשיא, עוד אי כשהות ביום, עוד אלי כשהות ביום. מה שלמדנו במסכת שבת, שלא צריך להפסיק, בגלל שהוא יכול גם לגמור את הסעודה, ואחר כך עוד יהיה לו מספיק זמן להתפלל מנחה. אבל כאן צריך לומר שמדובר שאם הוא לא יפסיק את הסעודה, תשקע החמה, והוא לא יספיק ליטול את הלולב. כך שאלנו וכך תרץ רב ספרי. אז רובי מתפלא, אומר רובי, מה היא קושייה? למה אי אפשר לתרץ יותר פשוט? דיל מהוד אורייתא, הוד רבנן. תפילת מנחה זה דין דרבנן, אז בשביל דין דרבנן לא יטריך אותו להפסיק בסעודה. אבל אולי שזה דין דאורייתא, אפילו שעוד יש מספיק זמן ביום, כיוון שהוא צריך לקיים את המצווה דאורייתא, שיעצור. אלא אמר רובי, הייתה קושייה אחרת, שבגללה הרב ספרי הוא צריך לומר את התירוץ שלו. אי קשיא או קשיא, לכשייכנס לביתו, נוטלו על שולחנו, אז מה רואים? אלמא דמפסיק. ומה כתוב בהמשך המשנה? והדרת אני, לא נטל שחרית, ייטול בין הארבעים. זאת אומרת שאומרים לו, יש זמן, לא לחוץ. אלמא לא מפסיק, אלא ייקח אחרי הסעודה. על זה אמר רב ספרא, לא קשיא, עוד אי כשהות ביום, אז ייקח אחרי הסעודה, עוד אלי כשהות ביום, יפסיק בסעודה. אמר רב זיירה, הוא גם לא מסכים, גם הקושיה הזאת, מה היא קושיה? דילמה, כוונת המשנה ברישה שמצווה להפסוקי. לכתחילה הוא צריך להפסיק בסעודה, אבל אם הוא לא יפסיק בסעודה, והמשיך לאכול, אז מסיים את המשנה ואומרת לו, והיא לא פסיק, ייטול בין הארבעים שכל היום קשור ללולב. אלא אמר רב זיירה לעולם, הקושייה הייתה כדאמרי למי קורא, ששאלנו קושייה מהלכות לולב פה, על סתירה מפה, לסוגיה בהלכות תפילת מנחה במסכת שבת. ודקה שלך, מה הקושייה? הדאורייתא צריך להפסיק, הדרבנן לא צריך להפסיק. גם פה מדברים בלולב מדרבנן. לולב רק ביום הראשון זה דאורייתא. אחר ביום טוב שני דרבנן עסקינן. די כנאמה. מדקטני מי שבא בדרך ואין בידו לולב. איך הוא בא בדרך? דאיסר כדעתך ביום טוב ראשון משארי? האם מותר להיות בדרך? אז ודאי מדובר פה כאחר כך בכל המועד. אומרת המשנה עוברת לדבר על הצורה וההלכות של קריאת ההלל. מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרין אותו. אדם שלא יודע לקרוא הלל, הוא בא לבית כנסת, החזן קורא והוא שומע מהחזן, אבל אם הוא לא הספיק, קרה משהו, ומי שיודע שם לקרוא הלל זה עבד או אישה או קטן, שהם לא יכולים להוציא אותו, כיוון שהם עצמם לא חייבים. אז לכן כשהם קוראים, עונה אחריהם מה שהם אומרים. הוא צריך לומר אחריהם מילה במילה כל דבר, הם לא יכולים להוציא אותו ידי חובה. אומרת המשנה, ותבוא לו מהרה. מהרה זה לשון כללה. תנה אומר, הוא מבזה את קונו לעשות שלוחים כאלה. או שילמד בעצמו, או שישים שלוחים טובים. אם היה גדול מקריא אותו, אדם שחיה במצווה ויכול להוציא אותו ידי חובה, אז הוא לא צריך לומר אחריו מילה במילה, אבל מה כן? עונה אחריו הללויה. המנהג היה שכל משפט שהמוציא, שהחזן אומר, הקהל שיוצא ידי חובה עונה הללויה. רש"י אומר למשל, תראה את זה במשך הגמרא, הבעל תפילה אומר משפט, הם עונים הללויה. זה צורת האמן שלהם. מקום שנהגו לכפול, יכפול. יש לנו בפרשה של הלל, של ההלל, הרבה עניינים שנכפלים. רש"י נותן כמה דוגמאות. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, גם בהתחלה וגם בסוף. יאמר נא ישראל, או יאמר נא, זה שלושה פעמים. קראתי כא וענה לי במרחב כא. השם לי, השם לי, טוב לחסות בהשם, טוב לחסות וכולי. סבבוני, סבוני, דחו דחיתני, והיא לי לישועה, כל רינה וישועה. ימין השם, ועוד פעם ימין השם, לא אמות ולמוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. אז כיוון שעד שם הכל כפול, אבל מי עוד אחד ולמטה אין כפילות. אז לכן היו מקומות שנהגו לכפול. אז מקום שנהגו לכפול את הפסוקים לכפול, לפשוט, לומר אתה רק פעם אחת, יפשוט. לברך, יברך. איפה שנהגו לעשות ברכה על ההלל, יעשה ברכה. הגמרא לקמן תסיק שכוונה ברכה בסוף ההלל. הכל כמנהג המדינה. תונו רבונם באמת אמרו. מה שאומר כאן כלל, שתמיד שכתוב באמת אמרו, זה הלכה, ואף אחד לא חולק. בן מברך לאביו, ועבד מברך לרבו, ואישה מברכת לבעלה. פה הכוונה מברך ברכת המזון. איך בן מברך לאביו, איך עבד מברך לרבו? אז רש"י מסביר שמדובר שהאבא בעצמו לא אכל שיעור של סעודה שהוא כל כך שבע, שהוא חייב בברכת המזון מדאורייתא. הוא אכל רק כזית, שעל כזית מברכים מדי רבנן. והבן גם חייב בברכת המזון מדי רבנן. אז דה רבנן יכול להוציא את האבא שחייב מדי רבנן. אבל אמרו חכמים, תבוא מהרה לאדם שאשתו ובנה מברכים לו. מגיע לו כללה על זה. אומר רש"י, דוודאי מחמת שלא למדו, שילמד וידע בעצמו לברך. אומר עובד, הלכת גיבורת איקה למשמע ממנהוג ידי הלילה. אז צריך להקדים שהיו שתי שלבים במנהג. השלב הראשון היה שהחזן קורא והוא מוציא את כולם בהלל. ואמרנו במשנה שמדי פעם כל קטע הקהל היה עונה הללויה. אחר כך המנהג השתנה, החזן מתפלל הלל וכולם ביחד איתו אומרים גם כן, הוא לא מוציא את הרבים ידי חובה. אבל נשארו כמה קטעים של מנהג כדי ללמד אותנו כמה הלכות, ועכשיו רובי בא מפרט אותם. מהמנהגים האלה אפשר ללמוד הלכת הגיבורת, הלכות גדולות. איך היה המנהג? הוא אומר הללויה, החזן היה אומר הללויה, והקהל עונה אחריו, חוזר אחריו, לא איתו ביחד. אחרי שהוא שותק, הקהל אומר, והם אומרים הללויה. מה זה בא ללמד אותנו? מכאן שמצווה לענות הללויה. אפילו אלה שיודעים את ההלל, כשהם שומעים את הפתיח של ההלל, יש מצווה שיענו הללויה. הלכה שנייה. הוא אומר, איך ההלל מתחיל? הללויה, הללו עבדי השם. הוא אומר הללו עבדי השם, והן אומרים הללויה. מה זה המנהג הזה? זה בא ללמד, להזכיר לנו את ההלכה הישנה. מכאן שאם היה גדול מקריא אותו ומוציא אותו ידי חובה, עונה אחריו הללויה בסוף כל קטע. אז למרות שהיום אנחנו קוראים לבד את ההלל, בכל אופן אנחנו עונים הללויה אחרי המשפט הללו עבדי השם כדי לזכור את ההלכה הזאת. היא נוגעת גם להיום, אם היום יהיה איזה אדם אחד שלא יודע לקרוא הלל והחזן יוציא אותו, הוא יענה הללויה. מנהג שלישי, הוא אומר הודו להשם והם אומרים הודו להשם. מה זה בא ללמד? מכאן שמצווה לענות ראשי פרקים. אדם שיוצא ידי חובה מהחזן, בכל תחילת פרק צריך לענות את ראש הפרק. לא מספיק לענות הללויה. אבל אנחנו, שלא יוצאים מהחזן, כמובן לא צריכים להגיד כל ראש פרק. איתמר נמי אמר רב חונן ברו, ומצווה לענות ראשי פרקים. מנהג רביעי, הוא אומר ענה השם הושיענה, והם אומרים ענה השם הושיענה. מכאן, שאם היה קטן מקרא אותו, שיש מקרה, למשל, כשהקטן מוציא אותו ידי חובה, קורא לו, ולא, והרי הקטן לא יכול להוציא אותו ידי חובה, אז השומע, עונין אחריו מה שהוא אומר. מנהג חמישי, עונו השם מצליח עונו, והן אומרים, אנה השם מצליח ענה, מכאן, שאם בא לכפול, כופל. שאם הוא רוצה לכפול את הפסוקים, הוא יכול. מנהג חמישי, הוא, החזן אומר ברוך הבא ושותק, והם אומרים בשם השם. למה הוא בעצמו לא אומר ולמה הם לא פתחו ואמרו? מכאן לשומע כעונה, כיוון שהם שמעו את החזן אומר ברוך הבא כאילו שהם אמרו, והם יכולים להמשיך ולומר בשם השם. בוא מיני מרבחי ברבי, שמע ולא ענה. מה הוא? לא ענה כלום. אדם שמע ברכה ולא ענה. אדם שמע קדושה, לא אמר כלום. יצא ידי חובה או לא? אמר לו, חכימיה וספריה, ספריה רשי אומר, מלמדי תינוקות, וראישי אמה ודרשיה, כל הדרשנים, אמרו, שמע ולא ענה, יצא. התמנה אמר רב שמעון מפזי, אמר רב יהושע בן לוי משום בר כפורו, מניין לשומע כעונה? דכתיב, פסוק הזה כתוב אצל יאשיהו, שהוא מאוד הופתע, מצאו שם ספר תורה ישן, וקראו בו את כל דברי התורה, והוא התעורר מזה לתשובה. דכתיב את כל דברי הספר, אשר קרא מלך יהודה, וכי יאשיהו קראן, ולא שם בפסוקים מבואר, ולא שפן קראן, דכתיב היקראהו שפן לפני המלך, אלא מכאן שזה שהמלך שמע לשומע כעונה כאילו בעצמו אמר, אז לכן הנביא יכול להגיד אשר קרא המלך, אשר קרא המלך יהודה. אומרת הגמרא, מאיפה אתה יודע? ודיל מבטר וקראנו שפן, קרא יאשיהו, אחרי שהוא שמע משפן הוא קרא בעצמו שוב פעם. אמר רב אחי בר יעקב, לא יסק את דעתו, לא דכתיב יען רך לבבך, הנביאה חולדה אמרה שם בנבואה, יען רך לבבך ותיכנע לפני השם בשומך. איך כתוב? בשומך ולא בכורך. רואים מפה שהוא שמע בעצם ולא קרא, ואף על פי כן זה נחשב לו שהוא קרא, סימן ששומע כעונה. אמר רובן, לא למעיניש ברוך השם, ברוך הבא והדר בשם השם, אלא ברוך הבא בשם השם בהדודה. שהוא קורא בפסוקים ברוך הבא, שלא יעצור ואחר כך ימשיך להגיד בשם השם, אלא יקרא אותם ברצף. למה? כי כאילו הוא אומר ברוך השם סתם, לא כל כך משייכים את זה לפתיח שהוא אמר קודם. עוד דין, אומר רובה, לא למעיני שיש מרבה ויפסיק והדר ימשיך ויגמור מברך, אלא יש מרבה מבורך בהדודה ברצף. אמר לו רב ספרה, מוישה שפירקה אמרת, מוישה זה כינוי לגדול הדור, מביאים כאן מצד שרבינו בדורו כמשה בדורו. בקיצור, החכמים היו רגילים לקרוא לחכמים חשובים מוישה. אז אומר לו, מוישה שפירקה אמרת, מה אתה אומר דבר נכון? זה הרי לא נכון, אלו הטעם ורוחה עשו כמילתאו, ולת למבה. כיוון שבסופו הכוונתו לגמור בסופו של דבר את המשפט, לא אכפת לי שהוא עצר ועשה נשימה באמצע, זה לא נורא. אז רב ספרא מתיר. עד כאן דף למד ח'.